אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
מה, חשבתם שלא הגעתי? אני פה, אני פה, אני פה, בחסדי השם. אני כל ישראל מירושלים, וזאת הסיבה. לקח לי 40 שנה לעלות לירושלים, ואתם יודעים, מה שקורה בירושלים זה שמפספסים פנייה, אז מגיעים לאילת בגדול. זה מה שקורה. אז לכל ההודעות הבהולות, הנני כאן כמו ציפורים עפות. אז זהו, תוכנית כמעט ערב פורים לפנינו, שהיא גם שמחה וגם זה, וגם קצת הסתכלות מסביב מה קורה איתנו ומה קורה באוקראינה ומה קורה במלחמה, ולחץ ותחפושות ועניינים. אני ממש מקווה שכבר קניתם לכל הילדים את הגרביונס התואמים לתחפושת במקסטופ, יחד עם הנעל והזה והזה והזה. וזהו, וננשום עמוק, ונפשיר אוף לשבת, ונפתח. אמנם השעה כן, אבל אל תדאגו, אני כאן לדעתי עד הערב בעזרת השם. אז בוקר טוב, אתם על כאן מורשת, כל כבודן, אני אניה שוחט איתכם עד השעה 11, מעברון קטן ומתחילים. כל כבודן. אני רוצה להגיד בוקר טוב לדבורי אסמן. דבורי היא משליחות חב"ד בקייב, בירת אוקראינה. דבורי ובעלה מנהלים בעיר את המוסדות החינוכיים, ועם תחילת הלחימה הם עברו יחד עם כל בני הקהילה לכפר קטן ליד העיר. בהמשך דבורי ובעלה ניסו לנסות ככה לצאת מגבולות המדינה בשיירות עם כל המשפחות, ואחרי דרך לא דרך הגיעו למולדובה ומשם לישראל. אבל אז בעלה שמוליק חזר כדי להמשיך ולהוציא את כל הנותרים. בוקר טוב דבורי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. אנחנו בשלבים, אנחנו כרגע עדיין בהכחשה.
זהו, אני שמעת את העייפות בקולך.
זה לא העייפות, זה השוק. השוק, היום שלחנו את הילדים למוסדות, וזה היה כפה רצינית.
מה, להבין שזה לא טיול של כמה ימים?
גם זה, וגם, את יודעת, אנחנו ניהלנו את המוסדות שם.
כן.
אמנם קיבלו אותנו הכי יפה, עשו קבלת פנים בחדר ובבנות, אבל זה כל כך שונה, הכל כל כך שונה.
פתאום להיות בצד ההפוך ששולח למוסדות שהם לא שלכם ו...
זה פחות, זה כבר יותר עניין של אגו, אבל זה פחות, באמת זה פחות, זה יותר עניין של מה הם התרגלו. הילדים היו נוסעים בהסעה אחת כולם לכפר, בכפר הזה יש גן, חדר, בית ספר בנות, בית ספר כללי. היו מתפזרים עכשיו שתיים למקום אחד, למעון, עוד אחד לעוד מקום, כזה פתאום מפוזרים, הם היו רגילים תמיד להיות ביחד, נוסעים בבוקר ביחד, חוזרים בבוקר ביחד.
טוב, אני מניחה שעברית הם דוברים חלק,
כן.
בזכותכם. אין להם בעיה עם השפה.
זה ברוך השם.
תגידי, ואיך התחושה שבעצם בעלך חוזר לשם, ואת פה לבד, ומה הוא מספר?
א', ברוך השם הוא חזר כבר אתמול, ברגע שהוא חזר, אחיו ישר נסע להחליף אותו.
איזה יופי.
כדי שיהיה תמיד מישהו שם. תראי, חששתי מזה שהוא נוסע, אבל הבנתי שזה מה שצריך לעשות. היינו שם בגבול, ראינו כמה האנשים שמגיעים אחרי מסע מטורף של שעות לא שעות, ודרכים מטורפות, צריך את החיבוק. מישהו שיעטוף אותו וייתן לו אוכל חם ומקום לישון, וישדר לו את המסמכים כמה שיותר מהר, ויוציא אותו החוצה, אם זה לגרמניה, אם זה לקפריסין, אם זה לישראל, ליהודים. כל אחד למקום שלו. אז עוד יותר ועוד יותר הבנתי את הצורך, ואת ה... באמת שהוא חייב לנסוע.
את יודעת, אני מדמיינת באמת את הזמן על החוץ הזה שאתם מחליטים לקום וללכת, ומצד אחד לדאוג למשפחתך, כאילו אני סתם חושבת עלייך עכשיו, יושבת בישראל, וצורך העניין, כאילו אנקדוטה הכי, כאילו הזויה, לא הזויה, הכי כאילו טיפשית, שאתמול הופעתי באיזה מקום, והבוקר גיליתי ששכחתי שם איזה מסרק או משהו, כן, הכי פשוט, ואני אומרת, את בטח יושבת עכשיו, ונזכרת כמה דברים שכחת בבית.
מה זה שכחתי? כל החיים שלי שם. אני מרגישה שיש לי הכל ואין לי כלום. אני, פתאום אנחנו מתחילים לקנות נעליים, כי הגענו עם נעלי חורף ומעילים ענקיים של אוקראינה, ואנחנו כמו, משהו מתחילים מאפס, כי אני לקחתי מזוודה אחת. כמה אפשר לקחת שאת נוסעת כל כך מסעות,
נכון.
מסע ארוך? אז לוקחת את המינימום, וארבע לכל ילד, מזוודה אחת, אנחנו שישה נפשות, ו... אין, כאילו, ממש לאט לאט יצאנו ביום הראשון לקנות רק פיג'מות, נעליים, לאט לאט מתחילים לבנות מחדש.
כמה זמן עובר מהרגע שאתם מבינים שאולי אתם באמת צריכים לצאת, לרגע הזה שכמו שאת אומרת, אני מכינה מזוודה ואפילו לא מבינה מה קורה איתי, כאילו, כמה זמן כל הדבר הזה לוקח?
אז ככה, יום חמישי בעצם התחילה מלחמה לפנות בוקר, והרב אסמן התקשר אלינו ואמר, קומו צאו להנתב כאן לכפר. הרזתי, כמו שאמרתי לך, ארבע מכל דבר, ואמרתי לבעלי, זה יספיק, לא יספיק, אז הוא אומר לי, את תדאגי, אני מקסימום יחזור. ממש לא הבנו את המצב, כי באוקראינה הייתה תחושה שלא תהיה מלחמה. החדשות הישראליות היו, ולעומת זה אוקראינה, אנשים אפילו ביום חמישי עדיין יצאו לעבוד, הכל התנהל כרגיל, המוסדות, הכל התנהל כרגיל.
כן.
אז הוא אמר לי, מקסימום אני אחזור, אל תדאגי, אני תמיד אקח עוד דברים. אז גם לא, מראש לא, יש לי את המחשב עם כל התמונות של כל הילדים שנשאר שם, מההתחלה, מרגע שהם נולדו. עברנו לשם, וביום ראשון בבוקר, ממש היו הפגזות כל הזמן, בעצומת בומים וריח שרוף והשן מבחוץ, ואז הרב אסמן קיבל החלטה שאנחנו צריכים לנסוע. כל הקהילה צריכה לזוז משם. ובעשרה לארבע אמרו לנו 10 דקות התארגנות, ובארבע השערה יצאה, שערה של 19 רכבים, היינו כ-200 איש, ויצאנו.
איך את מצליחה לג'נגל באמת בין הדאגה לקן הפרטי שלך, לזה שאת בסוף שליחה ואחראית על ה... זאת אומרת, יש כזה, זה גם פחד על המשפחה שלך, אבל גם כל הזמן לדאוג לאחרים. שזה מה שאת עושה כל השנים, אבל פתאום בעת מצוקה זה פי 8.
נכון, אז המזל שלנו שיש את הכפר הנתבקה, באמת זה פשוט הייתה הצלה. אז הקהילה כולה עברה לשם, ובקהילה יש המון המון ילדים. אז הילדים היו ביחד, וכינסנו אותם לפסוקים ולתהילים. להם זה לא היה כזה דרמטי. זאת אומרת, ישנו כל הילדים במקלט, ביחד. זה לא ילד בן אחד עם אמא, אלא כל הילדים עם כל אנשים. היה סוג של חוויה, אני לא יכולה להגיד שזה היה חוויה, כי כן לילדים שלי לא היה נוח לישון במקלט, היה להם חנוק, היה חשוך, אבל יחסית עבר להם יותר קל. אני הרגשתי שאני הבעייתית, זאת אומרת, הלחץ שלי הוא מה שהורס להם, לא המלחמה מסביב, שאני לא מצליחה לתפקד כמו שצריך.
וואו. מה קורה שם כרגע? יש כאלה שנשארו שלא רצו להגיע? אתם בקשר איתם?
כן, יש כמה משפחות שאנחנו מכירים שלא הגיעו. אחד, הוא נשוי למקומית ישראלי, ואימא שלה ישנה, כאילו נמצאת איתם בבית, והם לא רוצים לעזוב, כי איך יעזבו אם יש שם מוגרת. ויש עוד משפחה שהאישה היא אחות, היא אומרת, אני לא יכולה לעזוב, מתאפל בחיילים. ויש עוד, יש המון שאנחנו לא מכירים, אבל יש כמה וכמה שנשארו שם. ועכשיו כבר הרבה יותר מורכב לעזוב. לאט לאט סוגרים את קייב, ולא ממש, יש דרכי מילות.
וואו, אני לא יכולה לדמיין מה זה באמת להיות במצב הזה שלך. מה כן ככה נותן לך כוח בימים האלה, בכל זאת להרים את הראש מעל המים?
מה שנותן לי כוח זה אלוקים. אני כל הזמן אומרת, מאז שנולדתי לימדו אותי שכל מה שעושה השם, הכל טובה. וגם שזה כל כך קשה לי כרגע להאמין ולראות את זה.
בטח.
אני אומרת, פשוט כנראה משהו מחכה לנו בדרך עוד יותר טוב.
ממש.
וזה פשוט עיכוב קטן בדרך, רוצים שנשתפשף קצת. כן. איך אמרו לי, הגאולה האמיתית זה שם, זה לא פה מבחינת המוסדות. אני חושבת כמובן, אבל... כן. אנחנו מחכים, אין, המשיח חייב להגיע, אין לו ברירה, פשוט אין לו ברירה.
וואו, דבורי אסמן משליחות חב"ד בקייב, ממש תודה לך, אני באמת מאחלת לך המון המון כוח, ושתחזרו מהר מהר לקרקע הבטוחה, אני לא יודעת איפה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל באמת, לפחות בתחושה המשפחתית ובריאות של כולם, שבאמת יהיה לכם את יישוב הדעת, כמה שזה קשה בימים האלה בכלל לחשוב על זה. ואם חסר לך משהו קריטי, אז תעדכני אותנו, אנחנו נגייס מהמאזינות מיד, מסרק או פאה, או ממש.
תודה, תודה רבה.
דבורי אסמן, שליחת חב"ד בקייב, תודה רבה.
להתראות, תודה. כל כבודן.
טוב, פורים, כן, שבוע מהיום, שבוע מינוס יום, תלוי אם אתם בירושלים או באזור המרכז, ויש אנשים שמתחפשים כל השנה. ולא רק בפורים. תכירו את מלכי פוגל. מלכי היא בעלת מחסן תלבושות, וחוץ מזה שהיא מזכירה תלבושות, היא גם מעצבת תלבושות בהפקות של כל מיני סדרות והצגות וסרטים, והיא מתמקדת בעיקר בלבוש של חרדים וחרדיות. הרבה פעמים יצא לכם לראות איזה סדרה על חרדים, או לא יודעת מה, ואנחנו כחרדים, אגב, נורא נורא אוהבים כזה להסתכל בניואנסים ולראות איפה הם טעו ומה הם לא אמרו נכון. אבל מלכי, רק על השם אפשר להגיד שהיא משלנו. מלכי, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מה שלומך?
בסדר גמור, אני אגיב שאת יודעת, כאילו בכל הסרטים, גם הלא חרדים, תמיד כולם אוהבים להסתכל על הניואנסים שהם מכירים.
נכון.
ולראות כזה איפה טעו.
זה ממש, זה ספורט כזה לאומי, שלראות משהו ולראות איפה, כן דייקו, אבל זה מצחיק, כי גם אוהבים לראות איפה טעו, אבל גם נורא נהנים לראות את עצמך על המסך באיזשהו מקום, כאילו...
גם, אבל בסופו של דבר, כאילו, התלבושת זה הדבר הוויזואלי שמאוד משקף את הדמות. ואז אם זה לא בדיוק משקף את הסיפור, אז זה מורגש הפער.
תגידי לי, כשאת, בסוף, כן אוהבים להגיד שהבגד עושה את האדם, אבל כשלוקחים באמת שחקן חילוני, שכל החיים שלו לא היה לו שום נגיעה לעולם החרדי, והוא לא לבש חליפות ולא שום דבר. ואז את באה, ואת נותנת את החליפה והבגד והכובע, ואפילו מגדלים לו זקן. מתי את מרגישה שהוא באמת נכנס לדמות? כי בסוף זה לא מספיק באמת רק החליפה והציצית.
בסוף לכל דמות יש את הסיפור שלו, ואת מה שמעניין אותו בחיים, ואת מה מרגש אותו, ואת האתגרים שהוא מתמודד איתם. Mm-hmm. והשחקן צריך להיכנס לדמות דרך הסיפור, ודרך הדמות, ודרך מה שהוא בא להעביר. אבל שוב, התלבושת זה כאילו בסוף מה שסוגר את הכל, אז... אם זה יהיה מדויק לסיפור, אז זה יעבוד. ואם זה יהיה סתם פשוט להלביש אותו כובע, חליפה וכאילו משהו כללי, זה לא יעבוד. וגם השחקן לא ירגיש בזה בנוח, בסוף זה צריך לשקף את הסיפור.
נכון. איך היא בכלל הגעת לתחום הזה של תלבושות, להלביש?
זה התחיל איפשהו לפני עשור, בדירה קטנה ביפו. שביקשו ממני עוד בתור בחורה חרדית לבוא לראות סרט שאמור היה להיות מוקרן לעולם החרדי ולוודא שהכל באמת כזה על תארת הקודש.
כן.
שנה אחרי זה המפיק אמר לי, אנחנו צריכות מישהי שתהיה לסד ותבדוק אם הכל באמת קשר אצלנו הזה. משם זה התחיל להתגלגל באמת לעסוק בהלבשה ולאסוף ציוד ו... כבר עבר כזה מהפקה להפקה, גם לעצב תלבושות בעצמי, וגם להיות שם לייעוץ של כל הניואנסים. בסופו של דבר יש לי מחסן של תלבושות, אז אני כמובן מזכירה להפקות.
וכשאת באמת צריכה לציית את המחסן, את יוצאת פשוט לגאולה, לרבי עקיבא ו...
גם, כן, גמחים כל מיני, אבל זה כבר, זה דבר מתגלגל, בגלל שזה כבר שנים כזה, אז זה באמת חלק אספתי מהפקות שהלבשתי, וגם יוצאים בשאלה שמביאים את הביגוד שלהם.
יש קטע שהם עושים מזוודה כזה וכאילו...
כן, ממש.
אורזים את הבגדים? לא, יש לי חברה שהייתה, היה לה כאילו פאה בארון, הייתה שומרת אותה כזה לביקור אצל ההורים, הייתה שומרת את ה...
כן, זה גם קורה.
אמנם כאילו את באה מהעולם החרדי, אבל אני מתארת לעצמי שנדרשת לפעמים להלביש על כל מיני ניואנסים, היית צריכה לעשות תחקיר, מה לובשים בחסידות הזו, יש דברים שהפתיעו אותך שלא הכרת?
תשמעי, בסופו של דבר גדלתי בתוך הקישקס האלה, ויש לי את זה כזה מבפנים, אבל תמיד, לא משנה אם אני מכירה את החסידות, או לא מכירה את החסידות, אני ארים טלפון, בדרך כלל חבר, כי הרבה מאוד מהדמויות הם דווקא גברים, ואז אני צריכה כזה להבין מה... שידייק לי את הניואנסים, מה באמת קורה, אבל בגלל שאני מכירה את זה, זה נורא קל לי כזה להבין על מה מדובר.
כן.
באמת לחבר את הפאזל הזה, אבל זה גם כן, זה לפעמים פשוט ללכת לגאולה, לעמוד שם בכיכר, ולצלם רפרנסים ולהגיד, אוקיי, זאת נראית לי לפי הדמות שלנו והסיפור שלנו, וזה יכול לעבוד, ופלט הצבעים, וכאילו...
כהים בעיקר, שחור ולבן.
נכון, אבל הרבה פעמים יש דווקא משהו אחר. וזה מאוד מרענן כשכותבים קצת משהו אחר. התבשתי באיזה סרט קצר של סיגלית ליפשיץ ושלום אגר, צלצול, ושם הם רצו כזה שהכל יהיה צבעים יותר רכים, וזה היה נורא כיף להלביש כאילו פתאום קבוצת נשים, כולם עם צבעים יותר רכים ויותר... איכשהו להתחבר גם לסיפור באמת יותר מאוד נוגע, אבל יש הכל, יש צבעוני, יש הכל.
מרגישה ש... אתה יודע, תמיד אוהבים להגיד, בפורים מתחפשים למשהו שאתה רוצה, משהו זה. מרגישה שבאמת יש משהו בתחפושות שמשפיעות על בן אדם, שהם מתלבשים איתם, שהם הולכים תקופה עם הדמות הזו. יש משהו באמת בהלבשה הזאת שמשנה משהו במהות של בן אדם?
במהות של שחקן?
שחקן. את עובדת עם... כן, אני בזיקה לפורים, אבל בסוף כן, את עובדת עם שחקנים, שחקניות.
תראה, אני אגיד לך גם בהקשר של תחפושות וגם בהקשר של השחקנים. שחקן בסופו של דבר נכנס לדמות ומכיר עוד רובדים בתוך הנפש שלו עצמו. זה בסופו של דבר הוא בא להתחבר למה שהוא מכיר ולוקח את זה למקום של הסיפור. ואז אין ספק שהשחקנים נחשפים לעוד אנשים ולעוד דמויות, אם זה בעולם החרדי, אז גם למה שקורה בעולם החרדי. ובגד משלים את זה, כי בסוף... התנועה שעושה עם הכובע או עם הפאה או עם זה, זה גם חלק ממה שככה מחבר לסיפור.
משפיע פנימה.
כן. ובהקשר לתחפושות, אני חושבת שבסופו של דבר יש את הטוויסט הזה, של מה מוסיפים לתחפושת. אז אם אני... לא יודעת, אני אשים פתאום איזה עניבה אדומה על בגד רגיל, אז בוודאי שאני משקפת איזה משהו כזה מבפנים, או כן.
כן, טוב, אולי ככה לסיום תתני לנו כמה טיפים להתחפש נכון למי שאין לו מחסן תלבושות מטורף. באמת פנתה אליי חברה דתית לאומית לפני כמה ימים ואמרה לי, איך אני משיגה בגדים לכל המשפחה של חרדים? לאיזה חנות ללכת? אמרתי לה, בשביל מה יש במגזר גמחים? את לא צריך לקנות, יש גמחים, תלכי.
נכון, אבל אז היא צריכה להכיר את כל הניואנסים, מה באמת יעבוד.
נכון, לא תהיה לה שם מלכי מלבישה.
כן, אני יכולה לבוא אליי, את יכולה לפנות את זה אליי. כל פורים כזה באמת מגיעים גם לתחפושות. אבל שוב, אני חוזרת לטוויסט, לבוש מוקפד ופתאום משהו לא קשור עם אמירה, או ביגוד אותנטי ופתאום כאילו ביגוד גברי אותנטי ופתאום איזה שרשרת אדומה, אז נגיד אפשר להתמיז זה למשקב לא ברור, או רבוב בין בגד ממגזר אחד לכיסוי ראש ממגזר אחר, אבל שיהיה ממש זה אותנטי וזה אותנטי, ואז זה משהו שמחבר ביניהם, נגיד צבע, ואז כאילו מביא משהו אחר. אז צריך כזה לרוץ עם הדמיון.
כן. מעניין. טוב, האמת שלפני כמה זמן, לא זוכרת, ראיתי מישהו שהוא פעם היה חרדי, היום לא יודעת, הרבה שנים לא חרדי, אבל זה מצחיק, אני לא ידעתי שהוא חרדי, ואמרתי לו, תקשיב, כשדיברת, הוא דיבר באיזושהי הרצאה, כשדיברת, אני משהו, כאילו מישהו שהולך עם כיפה הרבה שנים, כאילו משהו קורה לשיער, כאילו השיער מתארגן סביב הכיפה, ואז גם כשהוא מוריד את הכיפה, השיער עדיין מורגן סביב הכיפה, אבל אין כיפה, אז אמרתי, פתאום בסוף כשהוא אמר שהוא פעם היה חרדי, ממש בחור ישיבה וזה, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו זה מסתדר לי משהו שם סביב הכיפה.
האמת שזה ממש מסתדר לי עם כאילו מה שאני עושה, אני מלבישה רק חרדים.
כן.
בסופו של דבר, כאילו, למה לא להלביש גם דמויות חילוניות?
נכון.
אבל בסוף זה משהו שאני מכירה, וזה יושב שם מאז ומתמיד. כאילו, זה החיים שגדלתי עליהם. זה מין כזה להתעסק במשהו אקססיבי שמקבל איזה ביטוי אמנותי, אבל בסוף זה השפה שלי, שאני מכירה אותה. ואת השכנה, ואת הבחורה החילונית התל אביבית או החיפאית, אני לומדת להכיר עם השנים, אז זה גם בשפה, זה גם ביגוד, כאילו, זה באמת פתאום עולם חדש ואחר להכיר שלא גדלת עליו. אז זה לקח זמן לאמץ אותו.
לא, וזה גם מומחיות נהדרת, שבאמת אין להרבה אנשים בתחום, כי יש ניואנסים שזר לא יבין, למשל גרביים לבנות, לגבר. לא, פחות, אבל כאילו זה משהו ש... שעד שאתה לא בפנים, אתה לא מבין באמת כמה זה צורם בעין ורגישויות שכאלה. כן. טוב, מלכי פוגל, תודה על הידע והמידע וההשראה. שיהיה המון בהצלחה ושיהיה פורים שמח.
פורים שמח. כל כבודן.
אוי, חזרתי אליכם, רעננה, שמחה ועליזה, אתם כותבים לככה. קודם כל, כותבת, אניה יקרה, מה קרה הבוקר? מחכים לך? אז זהו, אז סיפרתי לכם מה קרה הבוקר, המאזינה הסודית מהדרום, שאמרה, כשהילדים היו קטנים, היה לנו שעון מעורר, דומה לזה, אני מקווה שהתעוררת, כן, התעוררתי הבוקר בזמן, תנוחו, אני הגעתי בזמן, פשוט היו... אבל הנה, אני איתכם, אני איתכם, אני לא עוזבת אתכם, אני אפילו כמעט לא שמה לכם שירים, כדי שאני אוכל לדבר ברצף, ותרגישו שקיבלתם את מלואה, את מלואה הזה על, על מה ששילמתם בעצם, על התוכנית הזאת. כותבת מאזינה נוספת, כולם בפנימיות רוצים להיות חרדים, זו האופציה הכי קרובה לרצון השם. למה שתיכם מדברות על חזרה בשאלה? זה לא רצון השם! לא דיברנו על חזרה בשאלה, להפך, דיברנו על זה שהיא מלבישה, שחקנים חילונים חרדים, ואז הם כל כך אוהבים את הבקיצ'ה שאומרים, וואו. אני רוצה להיות חרדי. זה מה שדיברנו. זו הייתה הנקודה. אניה, פספסנו את תחילת התוכנית, תוכלי לספר לנו מה פספסנו. אז ככה, היה ממולאים, היה מוקפצים, היה מרקים, היה דברים. חבל שלא הגעתם, מי שלא מגיע בזמן מקבל עונש. ומעניין לעניין, באותו עניין, היום זין אדר, שזה יום פטירת משה רבנו, ואם יש משהו שאני אישית לוקחת ממשה רבנו, רוצה לקחת, רוצה ללמוד ממשה רבנו, זה שהוא היה הענב מכל אדם. אני חושבת שהענבה וגאווה יושבות כל הזמן על אותו, על אותו ציר. אנחנו לפעמים מתבלבלים. לפני כמה זמן חברה דיברה איתי והתייעצה איתי על איזה משהו שהציעו לה, והיא לא יודעת היא תצליח, היא לא תצליח, ואמרתי לה שיש משהו בענבה וגאווה נורא נורא מבלבל. כי לפעמים אתה חושב שאם אני אגיד לא, זה לא מתאים לי, אני לא יודע לעשות את זה, אז אתה ענב. אבל בעצם זה מבלבל, כי יכול להיות שאתה בכלל, זה גאווה ולא ענבה. כי הרבה פעמים אנחנו מסתובבים בתחושה שאנחנו המחליטים, אנחנו פועלים על התוצאות, אנחנו שליחים, ואנחנו נמצאים שם בדרך. ולפעמים השם מתקיל אותנו עם כל מיני הזדמנויות ומקומות, וזה שהוא מתקיל הוא בעצם אומר, אני מאמין לך, ואני מאמין ביכולת לך להיות שם ולעשות את הדבר הזה. ואת כולה צריכה להתקדם בענבה, ולא לחשוב 200 צעדים קדימה ולהגיד, אבל אם אני אעשה ככה, אז יקרה ככה, ואז אני אתפדח, ואז יחשבו עליי ככה וככה. לא. פשוט, ושם אני אומרת, זה המקום בדיוק שענבה וגאווה מתחפשות אחת לשנייה, כי את חושבת שאת ענבה כשאת מבטרת על כל מיני הזדמנויות או דברים, כי את אומרת, זה לא מתאים לי, זה לא... לא, פשוט... להמשיך ולהגיד אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הזה, או נתן לך, או לכם, לא משנה, את ההזדמנות הזאת, אז להגיד, סבבה, אני קטנה. הרי בסוף, אם אתה לוקח ילד, ואתה שם לו ביד פתק של הקוד לקור האטומי, הוא לא אומר, אני לא יכול להביא את זה, אני מפחד, בגללי ימות העולם. הוא אפילו לא יודע מה כתוב שם. וצריך להגיד שגם אנחנו הרבה פעמים לא יודעים בדיוק מה כתוב לנו בתוכנית שלנו, ובמה שאנחנו צריכים לעשות. ואנחנו כמו ילד קטן כזה, צריכים לקחת את הפתק הזה ולהמשיך הלאה, נראה לי שזה גם משחרר נפשית. באותו העניין, יום ההולדת וההילולה של משה רבנו, אני אגיד בוקר טוב לרב נחמיה שטיינברג, רב קהילת אוהל יצחק בירושלים, מרצה ומגיש הפודקאסט לומדים תנ"ך. הנה הוספתי את הדבר הזה, בוקר טוב.
תודה.
ספר לנו קצת על משה רבנו, על דמותו. אני רחבתי על הענבה, אבל
תראי, לדבר על משה רבנו בהקשר היהודי זה משהו, זה דמות גדולה. אפשר להתחיל אפילו מהדבר הכי בסיסי, שכשאנחנו פותחים את יהודים לקרי אמונה, יהודים לקרי אמונה בעצמם מקדישים מקום לדמות של משה רבנו. אנחנו יודעים שיש לנו מערכת של שלושת האבות ושבעה אירועים, שכולל כמובן גם את אהרון ואת דוד ואת שלמה ואת יוסף, אבל אצל משה רבנו אפשר להגיד שיש למעמד שלו מעמד הלכתי אמוני. אחד מהיהודים לקרי אמונה זה העיקר השביעי, שמשה רבנו אדון לכל הנביאים, הוא מוסר התורה, יש לו איזשהו מעמד נבדל בפני עצמו. אבל הדבר הזה אני חושב הוא יושב גם על משהו הרבה יותר עמוק. יש כאן איזשהו ציר שמסתכלים ברמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה, יש שם קטע יוצא דופן. הרמב"ם עיקרון בסתר הלכה. אבל פתאום יש מקומות מסוימים שהרמב"ם מתחיל לדבר היסטוריה. וכשהרמב"ם מתחיל לדבר היסטוריה, זה תמיד דבר שאומר דרשני, כי משנה תורה זה לא ספר היסטוריה. הוא רוצה לתת לנו איזשהו קונטקסט, איזשהו הקשר, איך האמונה היהודית מתעצבת. הוא מתאר גם במקביל איך הטעות שמובילה לעבודה זרה היא עצובה. ושם הוא מתאר את המהלך שאברהם אבינו מתחיל, אמונת הייחוד, אמונה בכל אחד, איך האמונה הזאת הולכת ומתגברת על ידי אברהם אבינו ושרה, והולכת ומתגברת, אבל כשעם ישראל יורד למצרים, פתאום האמונה הזאת נאבדת. עם ישראל נמצא בשיעבוד ובעבדות, ועם ישראל בעצמו יורד מאוד רוחנית, ומשה רבנו, כשהרמב"ם מתאר שם את הדמות של משה, משה רבינו זה שמשקם את הפרויקט הענק של אברהם אבינו. יש כאן איזשהו חוט מקשר בין אברהם למשה. אברהם מוביל, מוליד לעולם את התנועה הזאת, התנועה היהודית, התנועה של אמונה בכל אחד. משה רבינו הוא זה שמצליח לשקם אותה, אבל הוא לא רק משקם אותה. הוא לוקח אותה והופך אותה, וכמובן זה המושג של מתן תורה, הופך אותה לדת, הופך אותה למקום שיש בו חוק, כללים, תרי"ג מצוות. זה, 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 זה איזשהו שלב חדש באמונה שמגיע אחרי השיקום הגדול שמשה רבינו עושה לאמונה בכל אחד. ככה מתאר את זה הרמב"ם. אז אני לא חושב שאי אפשר, באמת, המקום הזה של משה רבינו תופס מקום כל כך משמעותי וחשוב בתפיסה היהודית מבחינה אמונית והלכתית. וזה כבר מספר לנו על העניין הזה.
יש גם את המקום הזה שבעצם משה מגיל מאוד מאוד קטן מגמגם. מצד אחד מגמגם, ומצד שני הוא משיע את עם ישראל, והוא דמות, כמו שאתה אומר, ממש דמות. וסתם, אני מנסה לחשוב אם זה היה בדור שלנו, איך עם ישראל היה מקבל את זה? איך עם ישראל הציני היה מקבל את זה?
תראי, הסיפור הזה של הגמגום של משה זה דבר מרתק, כי הרי אנחנו יודעים שנבואה זה מלשון ניב, ניב שפתיים. והכוח הדיבור הכי גדול שיכול להיות בעולם זה כוח דיבור של נביא. הרי אנחנו יודעים שמה שמאפיין את האדם זה הדיבור שלו, כתוב שויפח באפיו נשמת חיים, האונגלוס מתרגם רוח ממלא, לכוח הדיבור הוא מה שמאפיין אותנו כבני אדם. ומשה רבנו, אם אנחנו רוצים לדבר על כוח הדיבור, כוח הדיבור, משה רבנו לוקח אותו לקצה, למקום הכי גבוה שזה יכול להיות. זה באיזשהו מקום אפשר להגיד שדווקא אולי הגמגום הזה, שאת מתארת אותו, שאנחנו לא יודעים איך זה היה עובר מסך היום, היום מנהיג מגמגם, זה דבר שיכול להיות שהציבור לא מצליח להבין את זה.
היו שמים אותו על מהירות 2.
אבל אצל משה, דווקא הדיבור הזה, הגמגום מדגיש עד כמה הדיבור הזה הוא דיבור אלוקי, הוא דיבור של שכינה מדברת מתוך גרונו, זה לא משהו עצמאי, זה לא משהו אנושי, אלא זה משהו אחר, זה משהו שמגיע מלמעלה.
מדהים.
אז אני חושב שיש להם גם עוד נקודה כשמדברים על העניין הזה אצל משה רבנו, זה הנקודה של התיקון. אנחנו רגילים, והרב הוטנר מדבר על זה הרבה פעמים, אנחנו רגילים לראות את גדולי ישראל כמוצבים מוגמרים. מוצר מוגמר, אנחנו פוגשים את גדולי ישראל בגדולתם, בתפארתם, עם כל המידות הנאצלות שלהם. הרב הוטנר היה תמיד מדגיש, יש לו מכתב ידוע לדבר הזה, שאתם לא מבינים כמה עבודה האנשים עבדו והתמסרו ונפלו וקמו עד שהם הצליחו לתקן את עצמם ולהגיע למקומות כאלה גדולים. ומשה רבינו, זה אחת מהדמויות המעניינות בתנך, שלא כל דמות בתנך אנחנו יודעים איך היא גדלה. אברהם אבינו לצורך העניין, אנחנו פוגשים אותו בן 75. כן. בן 75, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה 75 שנה. יש מדרשים, המדרש מספר על החנות של הפסלים וזה. נכון. משה רבינו, אנחנו יודעים מרגע הלידה, אנחנו קצת עוקבים אחריו. יש לנו כמה שנים נעלמות, אבל הוא צומח. כן. רואים מישהו שהוא צומח, שעובר תהליך צמיחה, תהליך התפתחות. והוא מגיע לרמת התיקון הכי גבוהה שיכולה להיות.
אפרופו יום ההילולה, אז באמת משה רבנו, אחד הדברים האחרונים בחייו, זה הקטע המאוד מאוד עצוב הזה, שהוא באמת מגיע לארץ ישראל, אבל לא נכנס אליה.
נכון, יש שם איזה קטע של אותה תראה ואליה, כאילו, שהוא לא יכול לעבור שם. הסיפור הזה, אגב, זה דבר לפעמים, יש בו את הקטע הטרגי, כמו שאת מתארת, אבל יש בו גם את ההשלמה, כי התלמיד שלו הגדול, שזה יהושע, שהוא ממשיך דרכו, נגיד, אנחנו מציינים את הפטירה של משה רבנו, היום של פטירת משה רבנו זה היום של ההכתרה של יהושע, תלמידו, ויהושע, המילים בפסוקים האחרונים בתורה, יהושע מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידו עליו, ויהושע מגשים את כל מה שמשה לא יכול להגשים, זה מה שקורה בתקופה הזו, הרי משה רבנו נפטר בזין אדר, אנחנו צריכים לא לשכוח שתוך 33 יום, עם ישראל ביוד בניסן, נכנס לארץ, חוצה את הירדן, הנץ האדיר הזה של בקיעת הירדן, שזה מקביל לקריאת ים סוף. התלמיד של משה רבנו מצליח ללכת בנעליו הגדולות, להיכנס שמה, ולהוביל את עם ישראל לארץ המובטחת. וחזל אגב אומרים, שאלמלא חטאו ישראל, היה להם 5 חומשי תורה וספר יהושע. ספר יהושע הוא ספר שעומד בפני עצמו כהשלמה. הוא ה-happy end, הוא הסוף השמח שהנה, משה רבנו הגיע עד סף הארץ המובטחת, יהושע הולך ומגשים ונכנס. זה הנחמה שיש כאן בעניין הזה.
מדהים. טוב, יכולנו להרחיב עוד שעה לדעתי על הדבר הזה, אבל נאלץ להסתפק בזאת. הרב נחמיה שטיינברג, תודה רבה על המילים.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
כמעט שבת שלום. וואו. אני, היה, כאילו, מה, מה, ככה, ככה נפרדים, זה עצוב לי. רק הגעתם, כן, אני מסמנים לי פה. קודם כל, אתם יודעים, מרוב שהגעתי באטרף, אפילו לא אמרתי יפה שלום, ותודה רבה למנדי גרוזמן שעורך אותנו, ולעירה וקסלר, המאממת שהפיקה אותי, וסתם הצילה את נפשי הדואבת הבוקר, וגם למיכל, לרוי קנטן, למה אמרתי מיכל אורשוונג, למה סתם אורשוונג, לא, מה פתאום, רוי קנטן, שהיה אחרי פה על הביצוע הטכני. ומה אני אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא ככה רצה שזה מה שיהיה היום, אבל למרות ובגלל הכל היה, היה, היה לי כיף איתכם, והיה טוב, ואנחנו ניפגש שבוע הבא בתוכנית פורימית מיוחדת, יוצא דופן, ואני לא אהיה פה לבד, אני אהיה פה עם אורחת מיוחדת, וזהו, ואני מאחלת לכם שיהיה שבוע שפוי, תזכרו מה חשוב ומה פחות, יותר מתנות לאביונים, יותר משלוחי מנות למי שפחות מתייחסים אליו, ופחות סדרס, והנה סופרים לי, אני צריכה ללכת, שבת שלום, אני הייתי אני השוחד, ביי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.